הואיל ואנחנו הולכים לקראת ימי הפורים הבאים עלינו לטובה, ניכנס להיבט אחד בימים הגדולים של פורים, כפי שעולים מלימוד של המגילה, וכמובן נראה איך הדברים יורדים ומגיעים עד אלינו. מנהג ישראל, שמסיימים לקרוא את המגילה בלילה וביום, לשיר את הפיוט של שנת יעקב, צהלה ושמחה, כפי שמופיע בקטע הראשון שלפנינו, ששנת יעקב צהלה ושמחה בירותם יחד החלת מרדכי, ששועתם היית למצח ותקוותם בכל דור ודור, להודיע שכל קובעך לא יבושו ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך. הפייטן מלמד אותנו שהתשועה שהייתה בימי מרדכי ואסתר, היא בעצם הפכה אותנו להיות עם הנצח. תשועתם, היית לנצח, הכוונה היא, מכוח התשועה הזאת, אנחנו נשארנו כעם הנצח. כי אם המן היה מצליח להוציא את הגזרה לפועל, לא היה חס וחלילה נשאר אף אחד. זאת ההבנה הפשוטה, במילים, תשועתם, היית לנצח. אבל ישנה עוד הבנה נוספת, והיא מתחברת להמשך. ותקוותם בכל דור ודור. פירוש הדבר, התקווה שיש לנו כעם בכל דור ודור, מול האויבים הקמים עלינו לחלותינו, התקווה הזאת נמצאת בישועה שהייתה בזמן מרדכי ואסתר. זאת אומרת, התשועה בזמן מרדכי ואסתר כללה בתוכה את המפתח איך לעמוד לאורך כל הדורות מול כל אויב שבא עלינו לחלותינו, ולדעת לשאת מזה ולהתגבר עליו. שנבין, בזמן מרדכי ואסתר, כשזכינו, ברוך השם, לצאת מהסכנה הגדולה, ההרגשה הייתה שנולדנו מחדש. וכך נאמר במדרש בקטע השני, תכתוב זאת לדור אחרון, ועם נברא יעלל יה. עסוק בתהילים. שואלים חז"ל במדרש, לכי עד עכשיו עתידה אומה אחרת להיברות שהוא אומר ועם נברא? כבר נבראנו, או ביציאת מצרים או בקבלת התורה. אז מה הכוונה ועם נברא יעלל יה? אלא אמר רבי יהודה ורבי סימון, זה דורו של מרדכי, שנברא בריאה חדשה. ההרגשה הייתה, נולדנו מחדש. כי הסיכוי להינצל היא הגזרה, חתומה וטבעת המלך, אין להשיב, אפס. והנה הכל התהפך. חז"ל מלמדים אותנו, כך בכל דור, שעומדים עלינו לחלותינו, התקווה שלנו מקופלת, נמצאת, במה שהיה בזמן מרדכי ואסתר. אם כך, בואו ניכנס למגילה, ונראה פה דבר פלאי פלאי פלאים, שזה בעצם המפתח להבנת המגילה, והמפתח איך להתמודד מול כל אויב שבא עלינו לחלותינו. נפתח את הדברים בצורה הבאה. יעקב אבינו גומר לצוות את בניו בקטע השלישי. חל יעקב לצוות את בניו, ויאסוף רגליו אל המיטה, ויגבע, ויאסף אל עמיו. ויפול יוסף על פני אביו, ויפק אביו עליו, וישק לו. ויצב יוסף את עבדיו, את הרופאים לחנות את אביו, ויחנתו הרופאים את ישראל, וימלאו לו 40 יום. וכן ימלאו ימי החנותים. עכשיו כדי לעשות קו, ויבקו אותו מצרים 70 יום. על הבכי הזה שהיה במצרים 70 יום, דורשים חז"ל בירושלמי בסוטה בקטע הרביעי, ויבכו אותו מצרים 70 יום, אמר אבי אבאו, כל אותם 70 יום שבין אגרות לאגרות, כנגד 70 יום שעשו המצרים חסד עם אבינו יעקב. מה כתוב כאן? אמן שולח את איגרת הפורים הראשונה בי"ד בניסן. שם כתוב שבשנה הבאה בי"ד באדר ביום אחד להשמיד, להרוג את כל היהודים, תא ונשים, נער וזקן ביום אחד. האיגרת של אמן יוצאת, חתומה בטבעת המלך, בי"ג בניסן. 3 ימים אחרי זה, אמן כבר תלוי על העץ. זה שאמן תלוי על העץ, תפס כותרות, אולי לכמה שעות, אבל לא יותר מזה. הציבור קיבל מכתב, חתום בטבעת המלך, ברור, מותר להרוג את היהודים וצריך להרוג אותם, תו ונשים ביום אחד. נכון, אמן חבל, הוא ארגן את כל המהלך הזה, הוא לא יזכה לראות את זה כי תלו אותו על העץ, אבל המהלך יצא לפועל. בינתיים אסתר ומרדכי נכנסים לארמון, בכף ג' סיוון יוצאת איגרת נוספת. שם כתוב שמותר לנו לעמוד על נפשנו מול כל אלה שבאים עלינו לחלותינו. כמובן שהציבור הגדול ב-127 מדינה ראה את האיגרת השנייה, הבינו שחבל על הזמן, מרדכי ואסתר עכשיו מנהלים שם את בית המלכות, היהודים קיבלו רשות לעמוד על נפשם, אין סיכוי, באמת, רובם נשארו בבית. היו כאלה שיצאו להילחם, הרי באותו יום ראשון של המלחמה הרגנו 75,000 איש, מלבד מה שהרגנו בשושן, כפי שהמגילה מתארת ומונה את המספרים. בכל אופן, אחרי האיגרת השנייה, הבנו, ניצלנו. בין האיגרת הראשונה בי"ד בניסן, עד האיגרת השנייה בכ"ג סיוון, עוברים 70 יום. אומרים לנו חז"ל שה-70 יום האלו כנגד ה-70 יום שהמצרים בחרו את מותו של יעקב אבינו. פילי פלאים. מה הקשר? המצרים בוכים על מותו של יעקב אבינו 70 יום, כנגד זה 70 יום בניגרת הפורים הראשונה ששולח המן, המן לאיגרת הפורים השנייה שיוצאת על ידי מרדכי ואסתר. מה ההסבר לזה? אז נראה פה באמת דבר פילי פלאים, וכמובן יורד ומגיע עד אליהם. כדי לענות על זה, ניכנס לסוגיה הפנימה. הגמרא בשבת, בקטע החמישי, בדף קופי מלמדת אותנו, אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי משום בר כפרה, כל המוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחן בבית גנזיו. כשבוכים על אדם כשר שנפטר, הדמעות לא הולכות לאיבוד. הן נמצאות, נשמרות, על ידי בורא עולם. ממשיכה הגמרא, דילת משורה, אמר רבי יהודה אמר רב, כל המתעצל בהספדו של חכם, ראוי לקוברו בחייו. דברים קשים. יותר מזה, דילקתי עוד שורה, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל המתעצל בהספדו של חכם, אינו מאריך ימים. נכון, חשוב להספיד אדם, אבל עד כדי כך, שמי שמתעצל בהספדו, ראוי לקוברו בחייו, מי שמתעצל בהספדו, אינו מאריך ימים? עונש נורא. למה? התשובה היא, אדם שהוא חי, הוא פועל, הוא יוצר, הוא משפיע. כל אדם משפיע. משפיע על בני ביתו, על חבריו, אנשים בעבודה, בקהילה, כל אחד במקום שלו, במעגלים שלו. אדם חי, יוצר השפעה. כל אחד ברמה אחרת. כשהוא נפטר, נפסקו חייו. אבל היכולת שלו להשפיע לא נגמרה. אם הוא היה אדם חכם, ועומד עכשיו אדם חכם שמלמד אותנו מי היה הנפטר. מה היו מעלותיו, סגולותיו. ואנחנו שומעים את זה, ולומדים מזה. ולוקחים את זה לחיים שלנו. אז בעצם, אנחנו גורמים לאותו אדם להמשיך לחיות. הוא לא חי מבחינה פיזית, אבל מבחינה רוחנית, הוא איתנו. כי הוא ממשיך ללוות אותנו הלאה. איך אומרת הגמרא בתענית? יעקב אבינו לא מת. אומרת הגמרא, מה, הוא לא מת? כתוב הרי בתורה והקרירו אותו בניו. מה זה הוא לא מת? עונה הגמרא, מה זרו בחיים? אף הוא בחיים. מה זאת אומרת? הוא מת. אז מה זה לא מת? זרו בחיים. פירוש הדבר, למד ממנו את הנהגותיו, את מידותיו, והוא חי את זה. ומעביר את זה הלאה, אז בעצם גורמים לו ליעקב להישאר חי. מקיימים אותו הלאה. וככה כל אדם. אז לכן אותו אדם שיכול להספיק כראוי, ולא עושה את זה, בעצם אז מה הוא עשה? הוא הרג את אותו אדם שנפטר. כי אותו אדם שנפטר אומנם מת באופן פיזי, אבל מבחינה רוחנית הוא יכול הרי עדיין להשפיע, אם נדע מי הוא היה, אם נדע מה הוא עשה. זה יכול ללמד אותנו הרבה מאוד דברים, ולחזק אותנו. אז כשאותו אדם שיודע לתת לנו את זה, לא עושה את זה, פירוש הדבר, הוא בעצם הרג אותו. הרג אותו, אומרת הגמרא, כל המתעצל בהספדו של חכם, אינו מעריך ימין, מידה כנגד מידה. פשוט הוא נהנש באותה מידה. הוא קיצר את ימיו, שיכלו להימשך, אז ימיו מתקצרים. אם כך, יעקב אבינו, נפטר במצרים. כמה היינו במשפחה כשיעקב נפטר? ירדנו 70 נפש. יעקב אבינו חי במצרים 17 שנה. אז עוד לא נולדו שישה בקרס אחד. אז כמה נכדים, נינים עוד נולדו? 20, 30, אולי 40, 50. 17 שנה, כמה כבר יכולים להיוולד ל-70 נפש? מקסימום כמה היינו? אולי 150, פלוס מינוס. יעקב נפטר, זה באמת עצוב. עצוב למשפחה. אבל זהו. מי עוד מכיר? מי עוד יודע? אנחנו, המשפחה. באו המצרים ברגע שיעקב אבינו נפטר ואמרו 70 יום בוכים. המרקט, העסקים סגורים 70 יום. ברגע שזה סגור במצרים, זה משפיע על כל העולם. מצרים הובילה את כל האומות אז. אז לכולם שואלים מה קרה? מה, לא שמעתם? יעקב אבינו נפטר. מי? מי זה יעקב? מה, אתם לא יודעים מי הוא? אז לאט לאט מדברים עליו. זאת אומרת, מה שקרה ב-70 יום האלו, שהמצרים בחו על מותו של יעקב, הם בעצם החזיקו אותו בחיים עוד 70 יום. כי כולם דיברו עליו, למדו ממנו, שמעו מי זה היה, איזה הנהגות היו לו, איזה בן אדם הוא היה. אז למעשה חיי יעקב היו בידיים של המצרים 70 יום. נכון, אנחנו, לא הייתה לנו ברירה, היינו משפחה קטנה. כמה כבר היינו? 120, 150 נפש? סך הכל. אין בעיה איתנו, אנחנו עשינו מה שאפשר. אבל האומה המצרית קיבלה פה קרדיט. העולם בעצם, לא רק האומה המצרית, כי דרך מצרים כל העולם דיברו על יעקב. הם החזיקו את יעקב חי בידיים שלהם עוד 70 יום. הקרדיט הזאת שמצרים והאומות קיבלו באה לידי מימוש, השתמשו בזה בצורה מעשית בזמן מרדכי ואסתר, שהמן הרשע מחזיק את החיים שלנו בידיים שלו 70 יום. כשיצא האיגרת הראשונה, זהו. נבין. האיגרת הראשונה יצא, הרמנו ידיים. אין מה לעשות. הסיכוי עבוד, עבוד לגמרי. אז המן מחזיק את החיים שלנו, עם ישראל, 70 יום. מכוח מה? מכוח 70 יום שהמצרים החזיקו בידיים שלהם את חיי יעקב. זה מה שכתוב כאן במדרש. מה עומק דברי חז"ל? מה הדברים האלו באים ללמד אותנו? יסוד ומפתח להבין איך מתמודדים מול כל אויב שבא עלינו לחלותינו. מהו היסוד והמפתח? לעולם שאומות העולם מקבלים כוח נגדנו, את הכוח הזה הם קיבלו מאיתנו. הם לקחו מאיתנו כוח. או כי לא ידענו להשתמש במה שהיה לנו בצורה הנכונה, אז הם לקחו את זה. הם כמובן משתמשים בזה בצורה לא נכונה, אבל הם משתמשים בזה כדי לפגוע בנו. אז ברגע שאנחנו רואים אומה עם כוח מולנו, אנחנו צריכים להבין, היכולת להתגבר עליהם, להבין את הסוד שלהם, להבין מה סוד הכוח. כשנבין מה סוד הכוח, נשתדל לקחת את זה בחזרה, כי זה שלנו, כוחם בא מאיתנו. אם ניקח את זה בחזרה, זהו, בזמן קצר הכל מתהפך. זה מה שחזם מלמדים אותנו. הנה, אומות העולם קיבלו כוח מאיתנו. הם החזיקו את חיי יעקב, למרות שאנחנו לא אשמים, לא הייתה לנו ברירה, אבל הם קיבלו כוח מאיתנו. הכוח הזה מומש בזמן אמן, שהוא מחזיק אותנו 70 יום בין שמיים וארץ. את השוד הזה הבין יעקב, הבין מרדכי ואסתר. הם הבינו את השוד הזה. עומד מרדכי ואומר לעצמו, אמן הרשע, איזה כוח יש לו? מה הסוד שלו? מה הנקודה שדרכה הוא כמעט הצליח לשבור את עם ישראל? מה הכוח שלו? אם אני אגלה, אומר מרדכי, מה נקודת הכוח שלו, אני אבין מה הוא לקח מאיתנו, ואני אנסה לקחת את זה בחזרה. ומרדכי מגלה, ואסתר מגלה, מה המן לקח. נאמר במגילה בקטע השמיני. ואולי, אם מותר לעוד רגע אחד, לפני שנעבור לשם, פילי פלאים, אנחנו קוראים את קורבנות הנשיאים, בפרשת נשא. כולם מכירים את הקורבנות בעל פה, כי הרי התורה חוזרת לזה פעם ועוד פעם, אותו דבר, כל נשיא מביא אותו קורבן. אז נראה דוגמה אחת בקטע השישי. ביום 12, יום, נשיא לבני נפתלי אחירה בן ענן. קורבנו כערת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, 2 מלאים סולת בלולה בשמן למנחה. יש פה הרבה מספרים. המספרים לא אומרים לנו הרבה. אבל חז"ל אמרו, כל מספר בתורה זה לא סתם. שואלים חז"ל במדרש בקטע השביעי, 70 שקל בשקל הקודש, למה 70? למה דווקא 70? עונים חז"ל, מה שנוגע לנו, השלוש שורות האחרונות, כנגד 70 פסוקים. מי הפסוק? אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן, עד ויתלו את המן על העץ, 70 פסוקים. וזה מה שנאמר בפיוט, ביוצרות, לתכלית 70 נתלה על 50. כשעברו 70 פסוקים, אמן נתלה על עץ גבוה 50 אמן. הנה, אותו אמן הוא בעצמו, 70 יום, נמצא באיזשהו אפוריה, נמצא באיזשהו עוצמה אדירה. למה 70? כנגד 70 יום שהמצרים החזיקו את חיי יעקב, אמן בונה תוכנית להחזיק את החיים שלנו בידיים שלו. הוא כמובן מת אחרי 3 ימים, כמו שאמרנו, אבל מלכי פרס, מדי, חשברוש, כולם עדיין מחזיקים בנו 70 יום. כי את הכוח הם קיבלו מאיתנו, כמו שאמרנו. וזה המפתח. כשאת זה מבינים, שאומות העולם לעולם, כוחם בא מכוחנו, ואם אנחנו מגלים את מה הם לקחו, ומבקשים את זה בחזרה, אפשר לעמוד מולם. זה הבין מרדכי. ולכן מרדכי, בקטע השמיני, מלמד אותנו מה הכוח של המן. כי המן בנבדתה הגגית צורר כל היהודים, חשב על היהודים, לאבדם, והפיל פור, הוא הגורל, להומם ולאבדם. הבין מרדכי מה עשה פה המן. המן בא ואומר דבר פשוט מאוד. תראו, אני עשיתי גורל. אתם מבינים שגורל זה לא בידיים שלי, יש בעל הבית, הקדוש ברוך הוא, זה לא אני. הגורל נפל בחודש אדר. בחודש הזה אתם יודעים שמת משה רבינו, אומר להם המן, אם הוא מת, גם אתם מתים. ונבין טוב, 22 פעם המגילה מופיעה המילה כדת. המדינות הן מאוד דתיות. האווירה היא מאוד דתית. יש אמונה גדולה. אז כשאנשים הם מאוד מאמינים, ויש אמונה גדולה, ובא אמן ואומר, עשיתי גורל, וגורל זה בידי שמיים, עם איזה קמפיין טוב שאמן יכל היה לעשות, זה באמת התחיל לבלבל את כולם. התחילו להאמין שבאמת בחודש אדר, עוד מעט הסיפור נגמר. עכשיו, מה שקרה ביחד עם זה, שחזל מגלים לנו, שהקדוש ברוך הוא כביכול עוזר לאמן. על הפסוק בעיר שושן נבוכה בקטע השיעי, נאמר, הפיל הקדוש ברוך הוא בחייה וערבוביה בתוך שושן. מה קרה? אישה הולכת לשטוח פירות, נפלה מן הגג ומתה. אדם הולך לשאוב מים מן הבור, נופל בו ומת. שנאמר, בעיר שושן נבוכה. זאת אומרת, קוראים כל מיני אסונות לא נורמליים. אישה כל יום עולה לגג לשים פירות שהתייבשו, בום, נופלת ומתה. אף פעם זה לא קרה, וזה לא קורה לאישה אחת. ואדם הולך לשאוב מים, והוא נופל לתוך הבאר. אף פעם לא קרה דבר כזה. היו כל מיני אסונות שבאמת הרגשנו באוויר, שפה, בעל הבית, שהחליט, זה הגורל. וכשזה קורה, וכשהאווירה הכללית היא עם הרבה אמונה, היינו בהלם. להומם, כשהיינו בשק, בהלם, מיד אחרי זה הוא לאבדם. קל מאוד לאבד את כולם. את זה גילה מרדכי. בא מרדכי ואומר לנו, תדעו, אמן צודק ב-100%. זהו הגורל. אבל לא להיבהל. גם לנו יש גורלות. גם אנחנו עושים גורל. איך נאמר בעבודת יום הכיפורים בקטע ה-11, ומת אדם בני ישראל, ייקח שני שעירי עזים לחטאת, ואיל אחד לעולה. והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו, וכיפר בעדו ובעד ביתו. ולקח את שני השעירים, והעמיד אותם לפני השם פתח אוהל מועד. ונתן אהרון על שני השעירים גורלות. גורל אחד להשם, וגורל אחד לעזאזל. אנחנו גם עושים גורל. אנחנו יודעים בדיוק טוב טוב שזה לא סתם. אם הגורל שאנחנו מרימים ביד ימין זה להשם, אנחנו יודעים תהיה שנה נפלאה. ואם חס וחלילה להשם, אותו צעיר שהולך להשם, הגורל עולה ביד שמאל, תראו מה אומרת הגמרא בקטע 12 ביומה. תנו רבנן, 40 שנה קודם חורבן הבית, לא היה גורל עולה בימין. ולא היה לשון של זהורית מלבין. כי אם הגורל לא עולה בימין להשם, אז השעיר המשתלח לא מחפר. ולא היה נר מערבי דולק. והיו דלתות האחד נפתחות מאליהן, עד שגער בהן רבן יוחנן בן זכאי. אמר לו, איכל איכל, מפני מה אתה מבעית עצמך? יודע אני בך שסופך עתיד להיחרב. אז גם לנו יש גורל. אומר מרדכי, אם נבין, שהגורל שלנו הוא בידינו ולא ביד אף אחד אחר, אז נוכל להפוך את הכל. מה זה ונהפוך הוא? ונהפוך הוא פירוש הדבר שניקח בחזרה את מה שלקחו מאיתנו. אם ניקח את הגורל לידינו ונעשה את מה שצריך, אז אותו גורל, אותו פור שהמן יפיל עלינו, ייפול עליו. ובאמת נבלד מחדש. זה ונהפוך. שניקח אלינו את גורלנו, נבין ממנו, הוא מחזיק את הכוח של הגורל, את זה הוא לקח. כמובן, הוא משתמש בזה בדרכו, בסגנון שלו. אבל את זה הוא לקח מאיתנו, שניקח את זה בחזרה, לקחנו את כל כוחו, ונוכל להיוולד. זה ונהפוך. מעניין, איך אומרת הגמרא בנידה, מהו תהליך ההיריון בקטע ה-13, תנו רבנן, 3 חודשים הראשונים ולד דר במדור תחתון של הרחם, אמצעי ולד דר במדור אמצעי, אחרונים ולד דר במדור עליון, כיוון שהגיע זמנו לצאת, מתהפך ויוצא. שיש מתהפך, שיש ונהפוך הוא, אז יש לידה חדשה. עם נברא. יעלה לי, זה דורו של מרדכי שנולד בריאה חדשה. זה מרדכי מבקש ללמד אותנו. זה בידינו. זאת אומרת, זה הראי. פורים, שהוא מחזיק את הגורל, בעצם זה בא ללמד אותנו שהגורל אצלנו, כפי שאנחנו עושים ביום כיפור. ותראו כמה מעניין זה. ביום כיפור, כמה פעמים כהן גדול נכנס לקודש הקודשים? פעמיים. בבוקר ואחר הצהריים נוציא כף ומחתה. כמה פעמים אסתר נכנסה למלך? פעמיים? משתי הראשון, משתי השני? מה קורה מי שנכנס לקודש הקודשים בלי רשות? מיד מת. מה שקורה למי שנכנס למלך בלי רשות? אחד דתו למות. מה קורה כשהכהן הגדול נכנס עם הקטורת ולא רואים שום דבר כי יש עשן? הכל לא ברור. מה קרה לאסתר? אחרי משתי היין הראשון? הכל לא ברור. מה פתאום היא רוצה עוד משתה? מחר? מה קורה פה? מה פתאום? הכל לא ברור. אז הנה לנו מספר דוגמאות, עוד יש הרבה, שמראות לנו איך יום כיפור ופורים צועדים יד ביד. וזה מה שמרדכי מגלה. אם את זה נדע לעשות, אומר מרדכי, הרזרנו את הגורל לידינו, הוצאנו את כוחו של המן. וכאן באה אסתר ומוסיפה דבר נוסף. אסתר אומרת שמרדכי, שהמן עומד מול החשברוש, שהחשברוש לא רוצה להתחיל עם היהודים, והוא יודע שלהתחיל איתם זה מסוכן, מה אומר לו המן? תראה מה גיליתי, העם הזה שאתה כל כך מפחד ממנו, אין לך מה לדאוג, כי הוא מפוזר ומפורד בכל מדינות מלכותיך. זאת אומרת, הוא בא עם כוח שאנחנו מרוסקים, מפוזרים. אומרת אסתר למרדכי, לך כנוס את כל היהודים. את כולם. איך הפסוק אומר? היה מרדכי ככל אשר ציפתה עליו אסתר. את הכוח הזה לקחנו בחזרה. אנחנו לא מפוזרים. אנחנו ביחד. ואנחנו מבינים שהגורל הוא בידינו שלנו. זה הפור שהתהפך. זה מרדכי ואסתר הבינו. וזה ממשיך גם הלאה. פלאי פלאים. הגמרא מספרת במגילה בקטע ה-17 על חבורה של המוראים שישבה בבית המדרש וכל אחד שואל את השני איפה בתנך אפשר למצוא פסוקים שיש בהם רמז לאמן הרשע. אז כמובן כל אחד בא עם הפסוק שלו. בין היתר רב נחמן בר יצחק ישב שם בינם ואמר הנה מצאתי פסוק שרומז על המן. פתח לה, פיתחה לה פרשתה. מי אחר? איזה פסוק? שיר המעלות. לולי השם שהיה לנו יומרנה ישראל. לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם. בקום עלינו אדם? מעולם אדם לא קם עלינו. קם עלינו מלך של ממלכה זו, של ממלכה אחרת. אדם ולא מלך, מתי קם עלינו אדם ולא מלך? אומר רש"י בקטע ה-18, זה אמן. הנה, מצאתי רמז לאמן בתנך. אומר רב נחמן בר יצחק. וזה פילי פלאים. אותו פסוק. נדרש דורות דורות אחרי זה. על ידי רב חיים ויטל בפירושו לספר תהילים. שהוא כתב אותו על דרך הפשט. כך הוא כותב בהקדמה. אומר רב חיים ויטל, לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם, מי זה אדם? ישמעאל. שנאמר עליו, והוא יהיה תרא אדם. הנה נראה כמה שורות בקטע 20. שיר המעלות לולי השם שהיה לנו. כבר ידעת, כי הגלויות אינם אלא דלג. בבל, מדי, יוון ואדום. אבל עוד עתידים ישראל, להיות באחרית הימים בגלות ישמעאל. ואני מדלג לקו המסומן, עוד יש גלות חמישי. אחרון לכולם, וקשה מכולם. והוא גלות ישמעאל, הנקרא פרא אדם. ועליו נאמר הפסוק, לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם. מה הוא רוצה לעשות? המשך הפסוק, אזי חיים בלעונו. לעקור את עצם החיים, בחרות הפעם בנו. למה הוא נקרא אדם? כי להיותו אדם, לסיבת היותו בן אברהם. ויש לו זכות אבות, כמו שמצינו שאמרנו ישמעאל יחיה לפניך. וגם יש לו זכות המילה, כי גם לסיבה זו נקרא אדם, ולכן גלותו תקפה משאר דלת מלכויות. אז הנה לנו דבר פילי פלאים, על אותו פסוק, בקום עלינו אדם, שהגמרא דורשת מי זה אדם? אמן. ורב חיים ויטל, אדם, בהמשך זה ישמעאל. הוא יהיה פרא אדם. וזה למעשה כתוב מפורש בגמרא. איך כתוב בקטע 21? בגמרא בסנהדרין, רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה, נגלים. ואם לאו, אין נגלים. אמר לו רבי יהושע, אם אין עושים תשובה, אין נגלים. אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך שגזרותם קשות כאמן. וישראל עושים תשובה ומחזירם למוטב. מלך שגזרותיו קשות כאמן, בשבילנו זה לא דבר שצריך לדמיין אותו. מכירים אותו מקרוב. מלך שגזרותיו קשות כאמן, ועוד באותו מקום שעמד אמן. שם באיראן. בלחיצת כפתור הוא רוצה. לא ביום אחד להשמיד, להרוג ולאבד תא ונשים. בשעה אחת. אז עומדים מול כזאת עוצמה. ושואלים, אז מה עושים? אז מה עושים? איך מנצחים עוצמה כזאת? מה עושים? הנה, אומר לנו הפייטן, ותקוותם בכל דור ודור. בכל דור ודור אנחנו בעלי תקווה ואמונה שנצא מזה. איך? באיזה תנאי? שנבין את הסוגיה שלפנינו, רק אם נחבר אותם לתשועה שהייתה בימי מרדכי. תשועתם, היית לנצח. שם נמצא המפתח להבין איך מתמודדים היום עם אותו אמן של דורנו, של תקופתנו, שרוצה להשמיד, להרוג ולאבד את כולם ביום אחד, בשעה אחת. איך? פשוט מאוד. כשמסתכלים על ישמעאל, מה מיוחד אצל ישמעאל? הרי ברגע שנגלה מה מיוחד אצלו, נבין מה הוא לקח מאיתנו. כי הרי הכוח של האומות עלינו בא מכוחנו, לקחו לנו. מה שמיוחד אצל ישמעאל א', זה כוח התפילה, האמונה והגאווה הדתית. הוא לא מתבייש מאף אחד. עושה את זה בכל מקום. הוא מתפלל את מצוותיו, לא מתבייש. אם זה ברחוב, בשדה תעופה, בכל מקום. זה דבר מיוחד אחד שיש אצל ישמעאל. האמונה, התפילה. דבר נוסף מיוחד שיש אצל ישמעאל, שלא היה מעולם אצל שום עם אחר. זה מסירות הגוף. לגדל דורות, אמא מגדלת ילדים, כדי לזרוק אותם, להתפוצץ, ולפוצץ איתם עוד עשרות ומאות. מעולם לא היה דבר כזה. ובלערב שהיה שם מלחמת העולם השנייה, נכון, כמה יפנים התפוצצו. החליטו שזה מה שצריך לעשות. אבל כשיטה, כתפיסת חיים, כאמונה, כחלק מהדת, לגדל כך אנשים, מעולם לא היה דבר כזה. זאת אומרת, ישמעאל זה המראה, המירר, המראה שלנו. הוא מראה לנו שני דברים, את הכוח של התפילה, האמונה, וביחד עם זה את מסירות הגוף. פירוש הדבר את זה, הוא לקח מאיתנו. אז כשאנחנו, מצד שני, איך אומרת התורה בקטע ה-15, ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדשכם, המוציא אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני השם, ונאמר על זה בתורת כהנים בקטע ה-16, המוציא אתכם מארץ מצרים, על תנאי הוצאתי אתכם מארץ מצרים, על תנאי שתמסרו עצמכם לקדש את שמי, להיות לכם לאלוהים. הוא, ישמעאל, כמובן לוקח את הכוח מאיתנו, משתמש בו בצורה מעוותת, מסירות הגוף. מה שנדרש מאיתנו זה מסירות הנפש, להרבות כבוד שמיים. לחיות, חיים נורמליים, כל אחד את חייו, את דרכו, בתפקידו, בעיסוקיו, אבל ביחד עם זה להראות מסירות נפש לכבוד שמיים. כל אחד בתחומו שלו. אז אנחנו שואבים את הכוח של מסירות הגוף שיש לישמעאל. והכוח השני, אותה גאווה אמונית של תפילה, שיהיה שמח במה שהוא עושה, שאת זה נחזיר לעצמנו, כי אנחנו הרי מחזיקים את האמת. איך עושים את זה? עם מה שאסתר גם לימדה אותנו. לך כנוס את כל היהודים. להיות ביחד. כי כשאנחנו ביחד, אף אחד לא יכול עלינו. אף אחד לא יכול עלינו. אין על מה לדבר בכלל. זה היכולת שלנו לעמוד, וכך נעמוד ולנצח. ודאי צריך את כל האמצעים האחרים גם. אבל המפתח נמצא בנקודות האלו. זה. המגילה באה ללמד אותנו. כשמבינים את הכוחות שהאויבים עומדים איתם מולנו, ומרגישים ומאמינים שאת זה הם לקחו מאיתם, אנחנו רוצים להחזיר את זה לעצמנו, ולהשתמש עם זה בצורה הנכונה, הוצאנו מהם את האוויר, את הכוח. הנה, 40 שנה אחורנית, בשישה ימים, מי האמין? פחות צבא, פחות טכנולוגיה, פחות הכל מול 100 מיליון. הקדוש ברוך הוא מראה לנו שאפשר. אז ודאי שאפשר הרבה יותר מזה. זה מה שנאמר באותו פיוט. שושנת יעקב צהלה ושמחה. למה צהלה ושמחה? א', בירותם יחד תחלת מרדכי. שנמצאים ביחד אז תשועתם, שהייתה אז, היא המפתח לנצח. לכן זה גם התקווה בכל דור ודור. כל קובעך לא יבושו ולא יקלמו. לנצח כל החושים לך. אם כך, פלאי פלאי פלאים. אומרת לנו הגמרא בעירובין, בקטע 22, פורים, שותים יין. שותים, יש כאלה שאומרים שזה המצווה היא לא רק בסעודה, במהלך היום, מה פתאום מתעסקים כל כך ביין, בפורים. אומרת הגמרא, יין ניתן ב-70 אותיות. הגימטריה של, של המילה יין זה 70. וסוד, ניתן ב-70 אותיות, נכנס יין, יצא סוד. איזה סוד? הסוד של ה-70 ימים שהמצרים בוכים את יעקב אבינו, שמכוח זה המן מחזיק אותנו 70 יום בין חיים ומוות. זה הסוד. מהו הסוד? שבעצם כוחם בא מכוחנו. וכשאנחנו מבינים את זה ורוצים להחזיר לעצמנו את מה שלקחו לנו, על ידי שנשתמש בכוחות האלה בצורה הנכונה, אז אנחנו ממיסים את כוחם, זה סודנו, שאת זה אף אחד לא יוכל לקחת מאיתנו. זה הכוח הגדול, זה הפורים. איך אמרנו, בשם רבי יצחק קוטנר, זכר צדיק לברכה, היה רגיל תמיד לומר בסעודת פורים, על השתייה של היין, שמרבים בה, הוא הסביר אותה במשל נפלא. ילדים, תינוקות, נולדו לאמהות, חברות בלב ובנפש, באותו בית חולים, באותו יום, באותה שעה. גדלו באותו גן, באותו בית ספר, באותו תיכון, באותה ישיבה, אותה ישיבה גדולה, וכל המסגרות ביחד. והגיע הזמן, נפרו כל אחד, וכל אחד הלך לדרכו. נפרדו הדרכים, עשרות שנים לא ראו אחד את השני. יום אחד, שניהם מזדמנים לפונדק אחד. זה בא מעיסוקיו, זה בא מעיסוקיו. מסתכלים אחד על השני. וכל אחד מזהה את השני ואומר, אתה זה אתה. אומר לו, כן, אני זה אני. ואתה זה אתה, כן. אז הם מתחבקים. התרגשות עצומה. מתחילים לשבת, לספר אחד לשני. מה עבר ב-30-40 שנה שלא ראו אחד את השני? מספרים, מספרים. תוך כדי זה, פתאום מגיע בעל העגלה של ראובן, ובעל העגלה של שמעון אומר, צריכים לנסוע. אי אפשר יותר לחכות, צריכים להמשיך. מסתכלים אחד על השני, מה להמשיך? בכל שדיברנו, בכל שהתחלנו לספר מה קרה, איפה אנחנו נמצאים, מה אנחנו עושים, מה נעשה עכשיו? אומר אחד השני, יש לי רעיון, בוא ניתן לבעל העגלה קצת יין, יין טוב, הוא ישן כמה שעות, וגם הוא ישן, יהיה לנו עוד כמה שעות להיות ביחד. מגיע פורים, הנשמות שגדלו באותו מקום, ירדו פה לעולם, כל אחד בגוף אחר, כל אחד בתפקיד אחר, ופורים הנשמות, נושקות אחת לשנייה, לפורים הנשמות נמצאות אחת עם השנייה. ואז פתאום מגיע בעל העגלה, הגוף, ואומר, נו נו, צריכים להמשיך הלאה, ליום יום, נגמר פורים, כמרנו. אז מה הנשמות אומרות אחת לשנייה? ניתן לגוף קצת לשתות, ינוח קצת, ישן, נוכל להיות ביחד. כל העבודה של פורים זה לגלות את הסוד. את הסוד שנמצא בפנים. כשהאריזל אומר יום הכיפורים זה כפורים, כפורים, זה לא איזה מליצה או משחק מילים, כי כל העבודה בפורים היא עטופה, היא סגורה, כלפי חוץ נראים דברים לגמרי אחרים ממה שבאמת יש בפנים. את הסוד הזה שנמצא בנו, שאנחנו באמת יכולים להבחין, יכולים לראות אצל אומות העולם מה לקחו מאיתנו, אם אנחנו מחזקים את עצמנו בכוח הזה שלקחו מאיתנו, ומחזירים אותו אל עצמנו, זה ונהפוך הוא. אז הכל מתהפך, וכשהכל מתהפך, אז כמו אז, אורה, שמחה, ששון ויקר, כך גם בעזרת השם, בשנה זו, בימינו, בעזרת השם, נראה את האורה, את השמחה, את הששון, את העיקר, שרשתתו היהודים אימה בשונאיהם, ונזכה באמת, כפי שאסתר ומרדכי לימדו אותנו אז, כך נזכה גם בימים שלנו לאותה ברכה, לאותה שמחה, ולגאולה, לא רק לגאולה הזמנית, מי אויב זה או מי אויב אחר, אלא לגאולת עולם.